אני יכול לומר אבל שאני באורח חיים ודאי. אנחנו עוסקים בכמה הלכות פשוטות בהמשך בעצם לעקרונות שהתבהרו. כמה הלכות פשוטות, ואנחנו בסימן ס' א' סעיף ו' בבית יוסף. באמת כמה הלכות פשוטות, אבל נוהגות בכל יום.
מים.
כן. אני רציתי לשאול שאלה שלא מצאתי למקור, אני בטוח שיש, אבל אני לא מצאתי. לגבי מה שלמדנו פעם שעברה, בסמך אלף סעיפי, אם תוכלו לראות בשולחן ערוך אולי. השולחן ערוך כותב שהמקור של נתינת הידיים
על הפנים
זה כדי לא להסתכל בדבר אחר שמונע מלכוון. זה המקור לפי הפשט, ויכול להיות שיש פה דברים על פי הסוד שכתובים אולי באחרוני המקובלים, בן איש חי, אבל מה שמצאנו פה בראשונים ובפוסקים כאן, זה כדי שלא יסתכל בדבר אחר שמונעו מלכוון. אז האם אתם מסכימים איתי שבקריאת שמע על המיטה אין צורך לתת את היד על הפנים?
למה שאתה יכול לעצום את העיניים?
משה שאל קודם כל
שיצום את העיניים?
לעצום את העיניים. זה ברור שלשים את היד על הפנים זה כדי שאפילו אם תפתח את העיניים לא תימנע. אם אני מבין נכון הכוונה, נוהגים אפילו לתת את היד על הפנים. לא זו בלבד שעוצמים את העיניים, אלא גם נותנים את היד על הפנים, וכך...
יש כאלה ששמים בשרנות תטלית.
תטלית, דיברנו על הכל. לא, אבל אני שואל, נראה לי ברור שהכוונה שלא יסתכל דבר שמונע מלכוון, הכוונה היא כדי לצאת ידי קריאת שמע דאורייתא. שהרי בפשטות, פסוק ראשון הוא דאורייתא, וזאת המטרה של נתינת היד. ולכן אני שואל, האם בקריאת שמע למיטה צריך לומר, ברור לי שלא.
בקורבנות.
או, בקורבנות.
אני הייתי... מכוון לצאת במקרה שהוא...
זהו, הרי מה קורה? בקורבנות, אני הייתי אומר כבר שאולי צריך לא לשים את היד על הפנים. משום ש... הוא יכוון לצאת ידי חובה, זאת הבעיה. זה לא מדויק. אם אתם זוכרים... הייתה מחלוקת שהרמב"ן, הרי אמר את הטענה שלי, שלמדנו את זה מזמן בסימן מ"ו, בסעיף האחרון, אז הרמב"ן אמר את הטענה הזו בקריאת שמע של קורבנות, אולי תצא ידי חובה, ולכן הרמב"ן אמר לומר השם אלוקינו השם אחד, לא לומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כדי שלא יתרגל אדם לצא ידי חובה. לעומת זאת הרמ"א, זה שיטת, שכחתי מי, רבי יהודה חסיד, יפה, רבי יהודה חסיד, יפה, רבי יהודה חסיד הרי אמר, הקריאת שמע של הקורבנות במקורה, אז זה לא יאומן כמה מידע יש בסך הכל ב-15 סימנים. קריאת שמע של הקורבנות במקורה היא לא כללה את ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. למה? כי היא לא קשורה למצוות עשה של קריאת שמע. זה מדהים איך ההמון מתבלבלים. תשאל יהודי פשוט, גם לא פשוט, מדוע יש קריאת שמע של הקורבנות? התשובה שלו היא, כדי שאם תאחר, יש לך תחנה לצאת בה ידי חובה. זה נכון? ככה יאמר יהודי פשוט. הרי זה ברור שלא כך. ולכן, בקריאת שמע של קורבנות, לא היה ברור שאין כבוד מלכותו לעולם ועד. חידש רבי יהודה החסיד, חידש הרי מה? שנוהגים לומר ברוך שאין כבוד מלכותו לעולם ועד, כדי שאם תצטרך לצאת ידי חובה, תהיה לך תזכורת. אז אני אומר, אז אולי גם אפשר לשים את היד על הפנים. אבל לא צריך. לא, כי אני לפני זה אמרתי, לא לשים. אז אני לא בטוח. אבל אין צורך לשים את היד על הפנים. כלומר, כל מה שמצאנו זה שאומרים ברוך שאין כבוד מלכותו לעולם ועד, וישאל את עצמו השואל, למה אני אומר ברוך שאין כבוד מלכותו לעולם ועד? אולי נסביר את זה יותר. הרי אנחנו אומרים, אשרנו, מה אנחנו אומרים? אשרנו שאנו משכימים ומעריבים בבתי כנסיות ומייחדים שכך אותם אומרים פעמיים באהבה שמע ישראל. אז זה לא הפעם הזאת, ברור? נכון מיכאל? זה לא הפעם הזאת. אתה אומר אשרנו שאנחנו משכימים מעריבים ואומרים פעמיים באהבה. פעם אחת תהיה בשחרית, פעם שנייה תהיה בערבית. ומה אתה אומר עכשיו? לא, עכשיו אני אומר שאני אומר, ברור? אז מה הנושא של קריאת שמע וקורבנות? אשרנו! זה הנושא של קריאת שמע וקורבנות, זה לשבח, אשרנו שאנחנו זוכים לומר קריאת שמע פעמיים. ואם כן השאלה נשאלת, אז מה אתה אומר ברוך שכבוד מלכותו לעולם? הרי כל אשרנו אומר, אולי תגיד ואהבת, אולי תגיד ויאמר, מה אתה אומר ברוך שכבוד מלכותו לעולם? באמת לא צריך לומר, באמת במקור, בגרסה המקורית, אין, יש רק שמע ישראל פעמיים. אז למה בכלל אומרים ברוך שכבוד מלכותו לעולם? לא יאומן. כדי שתשאל את עצמך, באמת למה אני אומר? ככה אומר רבי דחסין. אז אתה יודע, זה קרה הפוך, הרי זה לא יאומן מה שקרה לתפילה. אתה שואל אצלך, רגע, סליחה, הרי ברור שאני לא עכשיו קורא קריאת שמע, אני רק אומר אשרינו שאנחנו אומרים קריאת שמע. אז למה אני אומר ברוך שכבוד מלכותו לעולם? מוזר. כדי שאם אהיה במצב שבו יעבוד זמן קריאת שמע, אני אזכור לכוון. זה מדהים שהלצות מתהפכים, זה פשוט לא יאומן. מה?
מי שמתפלל
ותיקין
כל יום, שהוא לא יגיד
אף פעם,
מי שמתפלל
ותיקין
בכל יום, מיכאל, שכחת מה שלמדנו. זמן קריאת שמע הוא לא בוותיקין. נו, אז יש לו,
אז יש מתפלל ותיקין, ודאי הוא לא יאחר.
אבל מי שמתפלל ותיקין בכל יום, יכול להיות שיהיה לו יום אחד שהוא יאחר.
לא בטוח, לא.
רבי יהודה החסיד היה מכוון כל כך הרבה בתפילה שהיה חשש מי ותיקין שהוא יעבור כבר זמן קריאת שמע, כדי שיזכור, הוא אמר להגיד ברוך שם כדי שזה יהיה.
מי ותיקין שזה עמידה.
הוא כל כך הרבה התחתן בתפילה שהוא היה צריך את זה.
אני חוזר עוד פעם.
אם אפשר להגיד ביום אחד לא להגיד?
לא, אני חוזר עוד פעם, מיכאל, אני חושב שלא הסברתי טוב. קריאת שמע של הקורבנות עניינה שבח. אשרינו שאנחנו זוכים להיות כאלו שאומרים פעמיים בכל יום שמע ישראל. אנחנו אומרים פעמיים, לא ארבע פעמים. פעמיים. כי המקובלים אומרים להגיד ארבע פעמים. אבל שם כתוב אומרים פעמיים שמע ישראל. הפעם השלישית היא באה לשבח על זה שאומרים פעמיים. אם כן, מדוע יש פה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? תראה את המהלך המורכב שיש פה. כל יום אתה אומר שמע ישראל בקריאת שמע של קורבנות. אתה שואל את עצמך, רגע, למה אני אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? זה לא קשור לעניין. והתשובה תהיה, כדי ש... אם... הרי אני שואל את עצמי את השאלה הזו כל יום. וכל יום אני צריך תרץ. באמת, למה אני אומר ברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד? הרי אין צורך בדבר. אלא התשובה היא, אני שואל את עצמי את השאלה כל יום, כי לפעמים התשובה תהיה, את קריאת שמע בפסוקי ביוצר, אני אומר אחרי הזמן. אז כך כל יום אני באיקון. בסדר, הסברתי את זה. אף אחד לא מעלה על דעתו לומר בכלל את הדבר הזה היום. היום זה לא יאומן כי סופר מה שקרה לקריאת שמע של הקורבנות. אז כיוון שכך, אז אפשר לומר, אולי גם נשים את היד. ואז תגיד, למה אני שם את היד? אני בכלל לא צריך לשים את היד. אז למה אני שם את היד? כדי שאם פעם אחת, אז אני אומר מסבור שלא לעשות את זה, כי תראה מה קרה לקריאת שמע של הקורבנות אחרי שאתה מושנת ברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד. היא אישה אחרי לי אבטלינה. אתם מסכים איתי? אם היה בכוחי, היינו צריכים לבטל את ברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד הזה, הרי זה מה ששיבש את כולם. צריך לא לומר ברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד, והסוף סוף אנשים יתחילו לומר קריאת שמע של קורבנות. כי אנשים חושבים, הקריאת שמע הזאת אף אחד לא מבין אותה, מדוע? משום שיש שם ברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד, אבל למה יש? כשאתה רוצה לעשות ידי חובה, אתה מוסיף עוד. נכון? בינינו. אתה מוסיף עוד, מוסיף פרשה ראשונה, השנייה או שלישית, תלוי לפי עירת שמיים והזמן שלך, אתה מוסיף עוד. אז מה זה השמע ישראל הזה? זה בעצם תזכורת להוסיף עוד. כך יגיד היהודי, הבעל בית הפשוט, השמע ישראל זה תמרור. אם שכחת, תמשיך. וזה לא נכון, כי מצד קריאת שמע לא פוסקים, זה רק פסוק אחד. אם כן רבותיי, מה שרציתי לומר זה שנראה ברור שבקריאת שמע קורבנות אין צורך להניח את היד, ואולי עדיף לו. אבל... יהודי ספרדי לא יכול להגיד שמה יצא בלי לשים את היד. אני לא שם את היד.
אפילו בשבת אמרתי את זה לבני הבית שלי באופן ברור, אתה רואה את התגובה של אנשים. אי אפשר להגיד
קריאת שמע.
זה לא עולה.
טוב. לא, קריאת שמע על המיטה, אתה מתכוון.
לא,
ודאי, קריאת שמע שמרית המקיים מצוות קריאת שמע, כי יש...
לא מדורייתא.
מדורייתא. בטח, ובשוכבך ובמקומך.
שוב טוב.
התפילה לא, הקריאת שמע כן.
כל מצווה דאורייתא אנחנו צריכים לעצום עיניים?
יפה, זו שאלה טובה. מה התשובה? שהמצווה הזו מדאור...
אתה רוצה לכוון?
לא, 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 לא צריכה כוונה. היא לא צריכה כוונה. שכחת, שכחת, לא, אתה שכחת את סימן סמך לסעיף האחרון. יש צווי דינים בכוונה. יש כוונה לצאת ידי חובה, וזה צריך בכל המצוות, וקריאת שמע היא ככל המצוות. אבל יש לקבל אבל מחוץ שמע שזה התוכן של קריאת שמע. זה מה?
קבלות
ומחוץ שמע
זה רק פעם אחת ביום.
לא, פעמיים, ובשוכבך ובקומך. ומתי קוראים את שמע בערבית? תנא איך הקאי? תנא אקרא קאי. אתם מכירים את מה שהרב ציודה אוהב לספר על... הרב ציודה אוהב לספר את זה שיש נוצרים שהתחילו לעסוק בביקורת התלמוד והם למדו גמרא והתקשו קושיות ואז הם עבדו עם מילון ארמי גרמני זה אתה מכיר את זה? ככה הרב ציודה מביא כן? לא, מביא ממש למקורות שכחת את שם הספר שהמסר ברון מתחילה ממתי קוראים שם בערבית תנא איך הקאי אז הוא פתח את המילון הארמי גרמני איפה התנא נמצא? איפה היה התנא? כשהוא אמר את הממרה הזאת רק יהודים מתעסקים בשאלות טיפשיות כאלה איפה היה התנא? במקום להתעסק בשאלה של המהות איפה היה התנא? תנא אקרא קאי הוא עמד על דלת כיכר הזה דלת זאת אומרת, זה רק חכמה התלמוד היהודי התלמודי הרי זה הסיוט של העולם הנאור היהודי התלמודי זה איך אני מדפקט אז מה הוא עושה? הוא עומד על דלת ואומר ממתי קוראים את שמה דברה הפורשת, תנא איך הקאי תנא אקרא קאי והוא מביא מספרי מספרים בגרמני, שכחתי את הספר הרב וינר מצא את הספר במרים קומות שלו. טוב, אז זה לא הפשט. כמובן, הפשט הוא, תנא איך הקאי, מה הוא מטריד אם אתה קוראים את שמה בערבית? תנא אקרא קאי. הפסוק הוא בשורבך, או בקומך, שתי מצוות. אז אני חושב שעל פי מה שכתוב כאן בשולחן ערוך, אנחנו צריכים לשים את ידינו רק כאשר אנחנו יוצאים מדי חובת מצוות קריאת שמה, דאורייתא, דהיינו בקריאת שמה. פעמה. נכון.
בסוף
אולי באמת
גם
המצווה
היא רק השם הלכם השם אחד כי הרי מה זה שמה ישראל? מה המשמעות של
המלך
מה
ישראל? לקבלת המלכות
שמיים
זה סתם
פתיחה
יפה מאוד ואב, היקר הוא השם הלכם השם אחד יפה אבל רגע, אז ישראל נגד אביך מה הרי נגד אביך? מזה שהרמב"ן היה אומר השם אלוקנו השם אחד בקריאת שמע של קורבנות כדי שלא יצאו ידי חובה אבל אני רוצה קושיה של החבר רבי עזריאל ידיד פרנקל להסביר אותה כי יש לה תירוץ מופלא של המהר"ל מפראג הרי הוא מקשה כך נוסיף נופך לקושייתו מה אתה אומר? אז כדאי האבות שיחפרו על הבנים זה לא ידעתי איך הגיע לזה מה המהר"ל שלי שלהם רק היו נישואי תערובת אצלכם כבר בדור מדהים אז הרי הקושיה שלו היא כזו בחומת דברים משה רבנו אומר שמה ישראל למי הוא אומר? הוא מדבר עם ישראל אומר להם שמה ישראל הקשב ישראל האזן ישראל השם אלוקנו השם אחד אז הוא שואל שמה ישראל זה רק בקשה לתשומת לב מצד משה רבנו
שימו לב
אבל הגמרא בפסחים דף נון דלת, תלכו על נון דלת, אבל זה לא רחוק משם. נון דלת עמוד ב', אולי נון ה', אולי נון ו', אבל לא יותר. הגמרא מאוד מפורסמת. הגמרא אומרת, בשעה שביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ לבנה ונסתלקה ממנו, אמר שמה חלילה יש פסול במיטתי. אמרו לו, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, כשן שם בלבנו, אחר כך אמר, השמע ישראל הזה מתפרש אחרת מאשר לא, אבל מה הפשט?
ישראל ליעקב.
אבל מה הפשט?
שמע יעקב.
כן, אבל מה הפשט? הרי כשמשה רבנו אומר שמע ישראל לעם, תקשיבו לי. מה אמרו לו? תקשיב! לא, הגמרא אומרת שמע ישראל אתה ישראל אין בלבך אלא אחד. כך השם אלוקינו השם אחד. אז הייתי אומר משה רבנו מדבר אל קהל המאזינים שלו אבל הם לא ככה מדברים לקהל המאזינים שלהם. המהר"ל, אני חושב בנצח ישראל פרק מ"ד, מסביר את זה ככה. אומר שגם משה רבנו לא פונה למאזינים. אמרה לו, אומר כך, יעקב אבינו ממלא כלפי בניו את התפקיד של כנסת ישראל. כלומר, כאשר יש בעולם רק 13 יהודים, יעקב ו-12 השבטים, יעקב הוא הכלל, 12 הם כנגד 12 האיברים. אמרה מביא שבספר יצירה יש 12 איברים, שני ידיים, שני רגליים, ראש, בטן, לא זוכר כבר את הכל, 12 איברים. יעקב אבינו הוא הכללות. כשהוא חושש שיש בליבו פסול בבניו, אז הוא אומר לו ככה, שמע ישראל, אתה ישראל המקור לכל קדושה פרטית שבאיברים, וכשם שאין בליבך אלא אחד, היינו בצורתך הכללית האבהית, ישראל סבא אחד, כך גם באיברים יש אחד. אומר המהר"ל, זה מה שמשה רבנו אמר, שמע ישראל. השמע ישראל זה לא פנייה למאזינים, זה שמע ישראל ההיסטורי. שמע ישראל, פנייה לכל עם ישראל כולו, מתוך שכל עם ישראל כולו כביכול שומע, רק אז היחידים יכולים לומר השם אלוקינו השם אחד. אומר המהר"ל, אם אדם פרטי ינסה להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, אין לו סיכוי, כי אדם פרטי לא יכול להגיע לדבקות, רק מתוך אשר בחר בנו יכול האדם. כן, לכן שמע ישראל זו פנייה לישראל ההיסטורי, זה לא ישראל שמשה רבנו רואה אותם באותו זמן, אלא שמע ישראל ההיסטורי, מתוך שיש שמיעה בעם ישראל, אפשר לומר השם אלוקינו השם אחד, וזה בעצם אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את אותו. זה המהר"ל, מדהים.
אז עכשיו אנחנו צריכים
לספור שידיים
גם בשמה ישראל,
ולא רק בשם אלוקינו השם אחד. ודאי, ודאי, כי לא, לפי זה, הנושא שקבלת הנוחות שמיים אומר ככה, אתה בא לקבל לכל הנוחות שמיים, קודם כל תגיד שמה ישראל, אני חלק מעם ישראל. השם אלוקינו של עם ישראל, השם אחד, מתוך כך, גם שלי, הפרטי, אחד. זה המהר"ל, וזה יופי. כן, זה משהו עצום, המהר"ל הזה. רק אני רציתי להעיר שאני יודע שהמקובלים אומרים שצריכים לומר 4 פעמים קריאת שמע בכל יום. כן. וכדרכם של המקובלים, אצל המקובלים אין גזרות ודברים שעושים. זה קשור לדברי הגר"א, נכון? הגר"א לגבי מים מגולים. השולחן ערוך אומר שכיוון שאין מים מגולים, אין נחשים מצויים, אז גם בתי ילדים. והגר"א אומר שלא כך. והוא אומר שאי אפשר לבטל תקנה של חכמים, כי תמיד יש עוד טעמים נוספים. זה כל בבור הגר"א שם ביורדיה, בקופתת וב כנראה, בסימן שדברים האסורים שום סכנה. אז באמת המקובלים אמרו צריך 4 פעמים בכל יום לומר שמע ישראל. הצילות, פריאה, יצירה, עשייה. וכמו שאתם מבינים, דווקא בטח הקריאת שמע הפחות חשוב, שנראה הקריאת שמע של המיטה הוא יהיה הכי חשוב. המקובלים זה עולם אחר, אנחנו נהנים להתחכך בזה.
אז
לא, אני חושב שההגדרה היא יותר שניים מדאורייתא, אחד מכוח מנהג ישראל, זה קריאת שמע של הבוקר, הוא לא כתוב בשום מקום, ואחד מדרבנן, זה קריאת שמע על המיטה שהוא חובה מדרבנן.
זה מתקן אולי בשביל
מדאורייתא. מה?
קריאת שמע על המיטה, כי אמרו קריאת שמע
בכנסת. זה קשור באמת לשאלה הזו, האם אפשר בפעמיים. כלומר, האם אדם שקרא קריאת שמע מוקדם בבית הכנסת יכול בקריאת שמע למיטה מפורש בראשונים שכן, גם השכנו מפורש שכן, גם השכנו מפורש שכן, נכון, וזה בעצם מבאר את הדבר שקריאת שמע למיטה היא לא עוד מצווה של קריאת שמע, זה לומר קריאת שמע, ואתה יכול לכלול בתוכה את הקריאת שמע שהיא מצווה. אבל באמת הארי הקדוש אומר לא כך, וזה סכנה, ולא לעשות את זה, ולומר קריאת שמע, לצאת לכבר קריאת שמע לחוד, וקריאת שמע על המיטה לחוד. טוב, מישהו מקובל, הוא ברוך השם אדם נשגב מאוד, עליון. לא, האיש, לא יצאו בידי חובה. זה אמרו, זה לא חמש, זה אמרו רק כדי לעמוד מתוך לקרוא בתורה.
זה לא נספר.
זה כמו אותו אחד שמאחר את זמן קריאת שמע, לפי הרי אי אפשר לאחר זמן קריאת שמע, אתה צריך להגיד 4 פעמים בכל יום. טוב, אז בקיצור, רגע רבותיי, הנושא של המקובלים זה נושא עדין ומאוד מאוד מורכב, והעיקרון בכל הדברים הללו אני חושב הוא, עד שהדברים לא כתובים, לא להמציא.
בנות אחרי זמן קריאת שמע,
אז מורה בבוקר בבית מוקדם. נכון. אז לכן אני חושב, אין מקור לזה שאתה לחסות היד, אין מקור. אני לא מצאתי כרגע, אולי יש, לא מצאתי כרגע מקור. חיפשתי בכף החיים, חיפשתי בן איש חי. בספרי הפוסקים שהולכים אחר הקבלה, ולא מצאתי, וממילא אין צורך, ואני אינני נוהג לחסות את עיניי בקריאת שמע על המיטה. זה אחרת, כי מה זה מה שאתה אמרת, אני חושב שיכול להיות שזה גם בקריאת שמע על המיטה לצורך.
ובתפילה מוקדמת זה ודאי שלא.
בתפילה מוקדמת?
גם לא.
מה זה תפילה מוקדמת? בערבית ותפילה מוקדמת? טוב, אז זה יש להם לומר שלא ישנות מהפורמט, יש בזה איזשהו היגיון.
מה שאני אומר, לא כדי לא
מסתכל
על הדבר.
לא, כי זה עניין של מצווה. אז הוא כל עניין...
לא מסתכל,
נכון? אז היא משמשת לחיזוק הכוונה. היד שמכסה עוזר לך לחזק את הכוונה, אז לכן זה דבר מצווה וצריך לעשות אותו ביד ימין. זה מה שיש לנו כאן. נכון שאתה צודק שאם ראינו שארי לא אומר, שעוד יוסף חי אומר שצריך לעשות צורה של שין, אז יש פה עוד עניינים, ובאמת אנחנו קטונו מלדעת, והפלא הזה הוא באמת שחוכמת הנסתר יכולה לקחת דבר שהוא ממש לא נזכר. טוב, מה יש לנו יותר מהשם לוקחם אמת, שזה כל כולו סודי, ראיתם כמה תילי תילים של הלכות, יש לי דבר שבכלל לא נזכר בשס, אז אשרינו שיש לנו גם את הדברים הללו, אבל נראה לי שהעיקרון בהם הוא לא להמציא. העיקרון הוא... הוא לא המציא, הייתה לו רוח הקודש, המקובלים יש להם רוח הקודש, לא להמציא, לא להמציא מדעתנו, לא להמציא. זה מזכיר לי שאנחנו הייתי בכן שופטים שבוע שעבר, אז טוב, כדרכם של השופטים, אז הם המדינה שייכת להם, הצדק שייך להם, המוסר שייך להם, הכל שלהם. אז באיזשהו שלב הם איזה שופט אחד החליט ש הסיפור היה שבעל יגן את אשתו, ואישה תבעה תביעת נזיקין בבית המשפט, למה הוא מאגן אותי? מה זאת אומרת לנו? תבואי לבית הדין, אנחנו נטפל. לא, לא, זה תביעת נזיקין. היום על כל דבר יש תביעת נזיקין. הוא נתן לו שי לחג, 300 אלף שקל פיצויים לאישה, זה שהוא מעגן את אשתו. מה?
מעולה?
כן.
זה יפתור בעיה של הרבה עגונות.
לא, אתה לא מבין. הוא חייב לשלם... כן, שהוא חייב לשלם...
שופט יגיד שהוא חייב לשלם נזיקין, אז זה שהוא לא יכול עכשיו להיות...
וזה בדיוק מה שהוא חשב. הרי שם אפילו לא היה פסק דין לגירושין. זאת אומרת, בית הדין אפילו לא פסק שהיא עגונה. היא הוכיחה שהיא עגונה, בלי שבית הדין פסק שהיא עגונה, ואז נתן לו שי לחג 300 אלף שקל.
לא, זה שפרוצדורלית הייתה לשם בעיה שהוא לא בירר, אני מבין, אבל לכאורה יש פה רעיון נהדר שיכול לעזור בהרבה.
זה מה שהוא חשב. הבעיה הייתה שאנחנו הסברנו לו שכתוב כופים אותו עד שיאמר רוצה אני, ומי כופה אותו? הרי הוא אומר אני לא רוצה. מי כופה אותו עד שיאמר רוצה אני? רק בית הדין. אבל אם מי שלא מוסמך, כלומר ערכאות, כופים אותו, אז זה גט בטל. זה מה שהסברנו לו. גם היה איזה דיין שהקשה קושי היפה יפה על הדבר הזה.
אז שייתן סמכות לבית הדין לדון נזיקין.
אבל הם לא רוצים.
הוא לא רוצה לחזק.
הם לקחו אותה, ודאי שזה. ודאי. אז לא, היה דיין אחד שהקשה קושי היפה יפה, הם נעתקו מפה עם המילים. הוא אמר ככה, אתם רוצים שהבעל ייתן גט? בבקשה, הוא ייתן גט. הנה, הוא לוקח נותן את הגט. והוא אומר, אני נותן את הגט, כי אתה אמרת, היא לתת את הגט.
זה כלום.
אז למה אתה מחייב לדבר על נזיקין? הוא יעשה מה שאתה אומר, אני נותן את הגט כי אמרת לי לתת את הגט. אתה גם רוצה שהוא יגיד אני רוצה לתת גט, אז על זה שאתה לא רוצה, כבר לא מסוגל להגיד אני רוצה, אז זה 300 אלף שקל, הוא יתן את הגט. יופי של קושיה, אני חושב, זה קושיה, לא, כי זה חידוש בלכות נזיקין הדבר הזה, שאפשר רק על עניין של הרצון. לא, לא חשוב, אז אמרנו להם, תראו, אבל... אז הם לא הבינו, השופטים לא הבינו מה אנחנו רוצים, הנה פתרו את בעיית העגונות, תוכל לתת גט. סתומים זה משהו. פתרו את בעיית העגונות, אז אמרנו להם, רבותיי, אנחנו דנים דינו של ריבונו של עולם, אנחנו לא ממציאים. הוא צריך לתת גט, הוא צריך לתת גט מרצונו, ויש אפשרות שזה יהיה מרצונו אם בית הדין כופה אותו, ואז הוא מבין שהתורה כופה אותו. האלה לא הבינו. אז אמר שופט לך, טוב, זה ביחסתם את הקדוש ברוך הוא לעסק, אני מרים ידיים. כן, אבל הוא אמר את זה בלשון של, למה אני צריך להכניס אותו לעסק? למה לגרום לי ל...
אבל אם נגיע לזה שהם
ידעו
סמכות לבית הדין לתת...
אבל מי צריך לתת סמכות? יש לנו סמכות, הם לקחו לנו את זה. הרי יש לנו סמכות, עד שלא לוקחים יש לנו סמכות. כשהחוק אומר שבית הדין עוסק בענייני נישואין וגירושין, אז ברור שיש. היה לנו סיפור שבוע שעבר שאנחנו הוצאנו צו הרחקה מהבעל נגד הבית. הוא היה קצת אלים, הרחקנו אותו. אמרנו לו, הביתה, לא שלך. הגיע עורך דין שלו לדיון, והוא אומר, סליחה, חיפשתי בכל חוקי מדינת ישראל, אין שום מקום שכתוב שבית הדין הרבני יכול להרחיק את הבעל מהבית. אין, כתוב שבית המשפט לעיני משפחה יכול להרחיק לשלושה חודשים ועוד שלושה חודשים. אתם הרחקתם אותו לשמונה חודשים, מצטבר. לקחתם סמכות של בית המשפט שאין לכם, וגם אם הייתה לכם זה רק שישה חודשים, איפה זה בא? לא הבין, הפך את כל החוקים וכתבנו גדיל לתפארת שאין לנו סמכות. אמרנו לו, בסדר, אבל לא למדת בשכן ערוך. מה שכן ערוך? אמרנו, מה זאת אומרת? כתוב בשכן ערוך שהבעל חייב לאשתו במזונות. השכן ערוך אומר שחלק מחיוב המזונות זה מדור. מדור זה לגור. אם החיים הם גיהנום איתו ביחד, אז הוא לא יוצא ידי חובת המדור לאשתו. עכשיו, חוק מדינת ישראל אומר שדיני נישואים וגירושין יהיו על פי ההלכה היהודית, הנה פה כתוב. מה הבעיה? לא, באמת מה הבעיה? אין לו חוקים במדינה, לא? חוק המדינה אימץ בענייני גירושין את ההלכה היהודית. מה ההלכה היהודית אומרת? זה מה שיהיה. ההלכה היהודית אומרת שאדם צריך לתת לאשתו מקום לגור. זה נקרא מקום לגור? זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שהוא מקום לגור, הוא קם בבוקר, היא שמה כביסה, הוא שופך לה חול על הכביסה, הוא שם אחר כך את החול בתוך הסירים של הבית, הוא משאיר סכינים, משאיר סכינים גלויות על הזה, שלוקח את הבקבוק מסכים, שובר, משאיר את ה... אם כל זה באמת קרה, האם האדם הזה קיים את מצוות המדור לאשתו או לא?
שהוא יכול
להגיע מאיזה
דירה במקום אחר, הוא
יישאר
בבית.
בבקשה, אין בעיה, אבל קודם כל אתה תלך לאמא. כלומר, אנחנו גילינו שהוא יכול לגור אצל אמא שלו. עשינו את תרגיל, לא משנה, כי הוא אמר, הוא הצהיר על ביטוח לאומי שהוא גר אצל האמא שלו, יופי. אז אתה גר אצל האמא שלך, בבית, תלך לבית של אמא שלך. והכניס שלו לא הבין מה קורה, אמרנו, מה שאתה אומרת? מה, אתה לא יודע שכן ערוך? אבל לפעמים זה כתוב בחוק, בחוק כתוב שהכי לפי השכן ערוך. אז לא, אני גם אומר לך אותו דבר לגבי פיצוי נזיקין, מה הבעיה? תבין מה הבעיה? אם החוק אומר שאינני נישואים וגירושים, אז אמרו בית הדין הרבני, אז כל מה שאנחנו חושבים לפי ההלכה זה ייחס לחוק. מה הבעיה? אם אנחנו נראה נכון לקנוס אותו, נגנז אותו. אבל אז הם לקחו את זה.
יעמוד בבג"ץ?
זה תלוי אם יסבירו לבג"ץ. נראה לי שבג"ץ סובלים מזה שאין להם יועץ שמבין טוב בהלכה. אני חושב שהם בכלל לא מבינים על עיגון. יכול להיות שזה יהיה ברמה האחרונה, כלומר אחרי הכלא.
אבל
כולם מדברים
על הכנס, כולם מדברים על נזיקים. נזיקים מותר לכל
זה. זה קצת גרמה, לא? הדבר הזה זה קצת גרמה. אלא מה, יכול להיות שאנחנו יכולים לקנוס אותו כמו החכות רבנו טעם. יש דרכים לקנוס אותו. בסדר, אז צריך את זה איכשהו בסדר של הדברים. אנחנו... אז זהו, בסדר, יש סדר, יש... טוב, נזכרתי בזה כי אמרנו, נכניס את הקדוש ברוך הוא, שהמקובלים יש להם רוח הקודש, והם, ברוך השם, הם... בכלל אנחנו באמת בהלכות הללו של קריאת שמע, שהן הלכות שנוגעות לכוונת הלב, אנחנו מהר מאוד רואים שיש עוד רובד, רובד סודי, ואנחנו מצד אחד אנחנו לא מתיימרים לפסוק הלכה ברובד הזה ולדעת אותו לעומקו, ואנחנו שמחים שאנחנו מתוודעים אליו, ואני מציע לא להחליט החלטות אם אתה לא יודע שמישהו כבר מקובל כבר קבע את ההחלטות. וגם מה צריך לזכור זה לפי הקבלה, ודברי קבלה הם ניתנו רק לאנשים מיוחדים, אנשים מיוחדים, לא כל אחד. למרות שמדי פעם יש דברי קבלה, אני חושב שצריך לעשות עבודה על המשנה ברורה והניסטר. המשנה ברורה באופן כללי, כן, מעט מאוד פעמים, אבל מדי פעם כן. לדוגמה, לטבול את הלחם שלוש פעמים, זה כתוב משנה ברורה, שזה מקור רק בכתבי הארי. רק בכתבי הארי? בכתבי הארי. שלוש פעמים, כן. אז יש הרבה שלא עושים את זה. אז יש תשובה של משה פיינשטיין, שאומר שמי שלא עושה את זה, מי שלא טובל את הלחם שלוש פעמים מלך, לא להתייחס אליו כמו עם הארץ. כך אומר משה פיינשטיין. לא להתייחס אליו כמו עם הארץ. מה זה לא להתייחס אליו? זה לא כתוב בשכן ערוך בכלל, לא כתוב בשעז. אז יש דברים שמדי פעם יש דברי... נסתר שנכנסים. יש עוד דבר אחד שכולם נוהגים, כל הרבנים נוהגים חוץ ממני. מהו הדבר הנוסף? אני לא נוהג אותו. הדבר הנוסף הוא, זה מעניין שהמשנה ברורה כתב לאחוז את כוס הקידוש בצורה כזו. אז שאלה אם ככה או ככה או ככה. זה, יש פה שאלה. אבל כך כתב המשנה ברורה. איפה זה כתוב? לא כתוב בשום מקום. הדבר הזה, זה כתוב בזוהר. וזה זוהר שכל אחד יודע, כי זה הזוהר שמתחיל את הזוהר. הזוהר הראשון שאומר שצריך לאתר את הכוס כמו שושנה, וזה הדמיון לשושנה. כך נראית שושנה, זה כן, התורה של שנה, כך כותב הזו. המשנה ברורה מביא את זה. אני הקטן, אולי כשלא רואים אותי אני עושה ככה, אני לא יודע, אבל כשאני מסדר חופה וקידושין, או כשאני מברך שתי ברכות, אני מחזיק את הכוס ככה. ומה?
מה זה מפריע להחזיק את זה?
אני לא מקובל, אני יהודי פשוט, לא מפגין ליד כולם את ענייני הקבלה שלי. אני מחזיק ככה. וכולם, מה מנהג ישראל? מה פתאום מנהג ישראל? מה פתאום מנהג ישראל?
פעם ראשונה ראיתי את זה אצל חבר שלי באמת שמקפיד.
המשנה ברורה כותב את זה. אני גם מתרשם, אמרתי שזה מנהג הרבנים, זה מנהג הרבנים, אבל אני חושב שהציבור לא מחזיק ככה. לא הזכיר את זה. גם הציבור. לפי השמור בכל כוס של ברכה, כל כוס של ברכה צריך להחזיק ככה, בצורה הזאת, ככה, כל כוס של ברכה, גם כוס של ברית מילה, גם כוס של פדיון הבן, כל ככה. אתה מחזיק כמו דוקטור, קוראים לזה, מחזיק כמו דוקטור. אז גם אני מחזיק ככה, כי אני לא מפגין דברי קבלה בציבור, והחזקתי ככה, לא גרו בי, החזקתי ככה ליד הרב בקשי, ויד הרב עמר, ויד הרב מרדכי אליהו, זכרונו לברכה. הרב שפירא גם החזיק ככה. אני מעיד, שהרב שפירא החזיק את הכוס ככה. זה אני מעיד, גם הוא החזיק ככה, לא כמו המשנה ברורה. זה מעניין אבל שמדי פעם המשנה ברורה כן מביא דברי קבלה. מדי פעם זה קורה, אבל באופן כללי הוא משתדל לא להביא דברי קבלה, ואני חושב שיש בזה טעם גדול, והטעם הגדול הוא שצריך לדעת ההלכה, זה מחייב את כולם. ענייני הסוד, כל אחד ימצא לעצמו את הדרכים שלו, מדי פעם יש משהו שאדם עושה על פי הסוד וזה טוב. טוב, אז אנחנו נחזור לסימן סמך א' סיבב בבית יוסף. שני דפים מתחילת החוברת. אומר הבית יוסף, הטור, סליחה, וצריך להאריך בדלד אחד שיעור שיחשוב בליבו שהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו למעלה ולמטה ובארבע רוחות העולם.
וכמו שהמענויים של עולם
יש נוהגים להטות הראש כפי המחשבה מעלה ומטה לארבע רוחות, ויש מפקפקים בדבר משום הדתניה הקורא את שמה לא יקרוץ ביניו לא ימוזתה בדמי אבי ראש עליו, אומר שאין לחוש דעתם הקריצה והרמיזה לצורת דבר אחר ותלים הכוונה, אבל לאחר הרמיזה היא צורך הכוונה וגורמת אותה. אנחנו מדלגים לסוף העמוד, כן, וב בית כתוב. יש מפרשים בדקה אמר ובלבד שלא יחטוף בחטא, אז יש לנו להאריך בדלת, לא לחטוף בחטא, אלא מה שצריך להאריך בה כשיעור שיחשב בליבו שהוא יחיד בשמיים ובארץ. אז כן להאריך משהו בחטא, האריכות קצרה, לא אגיד אחד, ובדלת יחשוב שהוא יחיד בארבע רוחות. אז אתם רואים שיש לנו פה שתי שיטות, נכון, יש שתי שיטות. לפי השיטה הראשונה מאריך בדלת כך שיחשוב שהוא יחיד למעלה ולמטה בארבע רוחות עולם. לפי השיטה השנייה בחטא הוא מכוון למעלה ולמטה, ובדלת בארבע רוחות. ואתם מנחות, וכאמר אתם חטרה לגג דחטא, כן, הגמרא אומרת שלחטא יש חוטר, יש מחלוקת רש"י ורבנותם, מהו החוטר? האם החוטר זה המקל או הגג? למעשה אנחנו עושים את שניהם היום בספר התורה, לחוש לשתי השיטות. חטרה לגג דחטא, למה יש חוטר? להודיע שהוא חי וברומו של עולם. כלומר עושים תגים קטנים למעלה באמצע החטא להודיע שהוא חי. לא, סעיף יש פה דילוק מבב א' לבב ב', עוד פעם נחזור, אני חוזר עוד פעם. יש מפרשים מדקמה ובדת שלא יחטוף בחטא, אלא צריך להאריך בקישור שיחשוב בליבו שהוא יחיד בשמיים וארץ, בדת יחשוב שהוא יחיד בארבע רוחות. ראיתם מנחות דקמה אתם חצר גרד לחטא להודיע שהוא חי וברומו של עולם. כלומר עושים תגים קטנים למעלה באמצע החטא להודיע שהוא חי וברומו של עולם על כל. ואם כן צריך גם כאן מקראת עליו לכל בשמיים וארץ הודיע שהוא חי ברומו של עולם, ובדי למחות ברוב רוחות ונרד עדיין. כן, יש פה שתי שיטות מה צריכים להתכוון. יש שיטה חד זין זין, זה רק עניין של זה משהו אחר. השאלה אחרי שאתה זין זין אתה עושה קו כזה או קו כזה, על זה אנחנו מדברים. בסדר? זה החטא שמדבר עליה, או החטא של רשי, שזה מה שאנחנו כותבים חטא היום ככה, בצורה של א' של רשי, של כתב רשי. אז אני חוזר עוד פעם. יש פה שתי שיטות בעצם. שיטה אחת, שבדלת מייחדים את הייחוד, מה למדת ארבע רוחות העולם? שיטה שנייה, שבחטא מה למדת בדלת ארבע רוחות העולם.
למה לכאן על דלת, על שישה? כאילו למעלה, למטה ועוד ארבע. הדלת זה ארבע, למה הם קודם מוסיפים
כל אחד? כי הדלת מסכמת את האחד.
בסוף
השמה יפה
לשם לוקים לשם אחד. לא מכוונים על הדלת, מכוונים על הסוף.
כן, ואז בעצם ככה. א' זה שהוא יחיד, ח' מלא ומטה, ד' וארבע רוחות השמיים. השאלה, האם מכוונים את זה בח' ובדלת, או רק בדלת? רבותיי, למעשה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. אתה אומר, אחד, אז בח' שאתה, אפילו אם אתה לא חוטף אותה, אתה מכוון מלא ומטה. אבל מה זה ללכת בדלת? אז אנחנו שומעים שאומרים אחד כאילו זה ברור שלהלך בדלת זה לומר אחד וזה ולד. זה מקור ברור, אני חושב שזאת הדלת. בלי זה לא מובן מה זה להלך בדלת הזאת. אתה יכול להגיד אחד, אתה לא יכול להגיד יותר מאחד. אנחנו לא מצאנו חוץ מיהודי תימן והיהודים הספרדים שאומרים ולד. אצל יהודי תימן זה בגלל שהם תימנים דייקנים, אצל הספרדים זה פשוט בגלל שבספרדית יש ולד. אז אנחנו אומרים ולד. אתה זוכר את זה מאבא שלך? תשים לב, תזכור את אבא שלך קורא בתורה, אתה תראה שמבדיל בין ולד לדלד. מה? איך אומר שם השם? תנסה עכשיו שחזר, איך אומר שם השם? אז לא, ככה אומר. אז זה מקור לדבר. חוץ מזה, המרוקאים והג'יראים והתמיסאים והעיראקים והמצרים, יש להם רק דלת אחת. עד כמה שזה לא, אבל לא מבין איך אפשר להרחיב בדלת. לא מבין את זה. ננסה לראות אם נמצא פתרון לדבר.
למה צריך דווקא רק בדלת ולא בכל
בכל פרשנות לאחד, לאלף.
כן, בואו נראה את זה. זה הכל כתוב פה.
למעלה, למטה ולמעלה.
כל המילה.
אומר בית יוסף, צריך להאריך בדלת דאחד, בראש פרק היה קורא, תניא סומכוס אומר, כל המאריך באחד, מאריכין לו ימיו ושנותיו. ואמר רבך בר יעקב בדלת, אז להאריך בדלת. אמר רבך שבירת שלו יחטוף בחטא. אז אתה רואה זה הסוף. אבל לא לחטוב בחטא, זה מסתדר לפי הפירוש הראשון שראינו. אתה מעריך רק בדלת. כל הכוונה מורכז בדלת, בסיכום הפסוק. אבל אל תקצר את החטא. רבי ירמיה אבי יתיב כמד רבי חזי דאבי מעריך טובה, אמר לכיוון דאמליכת למעלה למטה לארבע רוחות תולו צריכת. זאת אומרת, רבי ירמיה יש רבי ורבי אומר אחד מה זה מעריך טובה? מה זה, נתקע לו הסרט? אז ברור שאומר לך, לא צריך, איך אפשר להאריך הרבה? רואים שיש שלושה שיעורים, אפשר להגיד את הדלת רגיל, אפשר להאריך בה, ואפשר להאריך בה הרבה.
כשהוא אומר לו, אחרי, כיוון שהמלכת למעלה למטה ובארבע רוחות, אתה לא צריך יותר, אז מה הוא כן, על מה עוד הוא המליך אותו?
על מה רבי חשב?
מה הוא חשב?
זה היה ייחוד, הוא חשב את כל מחשבות, מחשבות של סתרי תורה. אז זה מה שהוא אומר, לא אין צורך לכוון במחשבות של סתרי תורה.
הוא לימד אותו שפה זה רק ייחוד.
כן. הוא פרש רש"י בדלת ולא בחד. כל כמה אדם אמר, איכה, הנה, כמו שהוא מסביר מה שאתה שאלת, בלא דלת, לא משתמע מידי. הוא אומר, בצע ברכתו, אין לך מה להאריך באיכה כי לא אמרת כלום. אתה אומר, אחד, ואז אתה מכוון. אבל בדלת דרך עד כשיעור שעשינו יחיד בשמיים ובארץ ובארבע רוחות. אתם רואים שרשי, זה הפירוש הראשון. בבד שלחתו בחלק שירות דלת לא אומר קראתה שלו, יקרינו בחטף, פתח ואין זה כלום. להמליך את הלמעלה, שירת כשיעור תחשב בבך השם אחד שם עברת לדרכות. עד כאן רשי. כתבו תמידי הרבה בן עונה, אומרים רבני צרפת, אם כנראה שצריך להאריך מעט בחטא, כשיעור שמליכו בשמיים ובארץ. למה? כי הגמרא אמרה שלא יחטוף בחטא, אז הם רוצים לחדש. ובדיידר גם כן שיעור שם לכרו בארבע רוחות העולם. אז הכוונה להגיד אחד, ואז כאילו אמרת אותם ביחד, לא חטפת מדי בחטא, אבל לא הערכת, ואז נראה שאמרת אחד, ואז אתה מספיק לומר אחד בשמיים ובארץ ארבע רוחות. ואחרי מה שהם נחות דאמר אתם חצר לגגה דחט, כלומר חיו ברומו של עולם, כלומר עושים כמו תג למעלה באמצע הגג להודיע שהוא חי ושהוא ברומו של עולם, משה על הכל. נראה שצר בקריאה למניחות בחטא בשמיים ובארץ, הודיע שהוא חי ברומו של עולם, ובדלת למניחות בארבע רוחות העולם כנגד הדלת. ויש אומרים שבשש... נכון, זה פירוש שני. ויש אומרים שבשש מעריך, להמליך אותו במחשבה ודיו, כלומר לא צריך לעשות תנועות. ויש אומרים שירמוז בעיניו בשש מניחות בשמיים ובארץ, ובדלת רוחות העולם, ולזה נוטה דעת מורים, מדברים על בגמד רבי כשהם תלמידיו, לא היה רוצה להפסיק, אלא מעביר דף גבי עיניו, קורא שמע ישראל, וחוזר ושונה. ומה שמעביר דף גבי עיניו, היה מפני שלא יראו הרמיזות שעושה לכל צד. אתם מבינים מה אומר? יש פה שתה שלישית. להזיז את העיניים, אז העיניים היו פתוחות.
אבל זה לסעיף הקודם.
זה
לסעיף הקודם. זה לא שלא יהיה משהו שיעשה.
זה לא השולחן ערוך, כן.
כדי שלא יראו אותו.
בדיוק.
זאת אומרת, אם הוא לבד,
שיטה חדשה, נכון, נכון. דאחית בגמרא אמר לרב לרבי חייא, לא חזין, הרי הוא מקבל על מלכות שמיים. אמר לרב פחתי, בשעה שמעביר ידיו אגב עיניו, מקבל על מלכות שמיים. אז לעשות תנועות עם העיניים. והראש כתב, זה היה משם, שלפי יושב בתוך הציור, מעביר ידיו אגב עיניו, כדי שיוכל לכוון. זה ה... ואף מי שכתב הראש, כן, כתב הראש, כל מקום היה אומר שהם איזה משום לא יקרוץ ולא ירמוז. כתוב בסמק, צריך לכוון באלף שהוא אחד. או, אז הסמק מוסיף עוד משהו. זה לא היה לנו עד עכשיו. באלף שהוא אחד.
בעיניים או בכל הראש?
שתי דעות ראינו.
כן, נראה לי זה שתי דעות. עכשיו הסמק מוסיף עוד משהו. צריך לכוון באלף שהוא אחד. אבל מה יעזור לך? כי זה לא לוקח שום זמן. אתה אומר, אחד, ואז אלף, אחד, חטא, בשמיים וארץ. ודלת, אז זה, אין פה הערכה, אם אתה אומר ערכה, אז זה נשמע מוזר. ובחטא שהוא יחיד,
בשבעה
ריקים ובארץ, זה שמונה, אז זה השמיים והארץ, והדלת רמז לארבע רוחות, ולעתיד יאמרו כל העולם שהוא אחד, מה הוא מתכוון לומר?
היום זה רק שמה ישראל. לא
נושא אחר, כן. כן. בסדר, בואו נראה את השולחן ערוך. לא, לא, אין שם. כך כתוב. לא, אין שם בית יוסף. אומר השולחן ערוך, בואו נראה איך הוא, מה הוא פוסק. צריך להאריך בחטא של אחד, כדי שעמיך הקדוש ברוך הוא בשמיים ובארץ. אז לא כמו רש"י, כמו שתת רבנותם, שלזה רומז החטוטרות שבאמצע גג החטא. ויאריך בדלת של אחד, שיעור שיחשוב שהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו מושל בארבע רוחות העולם. אז זה בדלת של אחד היחיד, ולא באלף. ולא יאריך יותר מכשיעור זה. יש נוהגים לעטות, לא כמו הסמק. הסמק אמר באלף. יש נוהגים לעטות הראש כפי המחשבה מעלה ומטה ולארבע רוחות. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן י"ח, להאריך בחטא, כתב המגן אברהם בשם הרב מנחם עזריה, שיאריך בחטא כשיעור שליש, ובדלת כשיעור שני שלישים. ויש אומרים שלא יאריך בחטא כלל רק יכוון הכל בדלת, וכן כתב הגר"א בבירורו, וזה קלאסי שהגר"א מחזיר לשתת ראשונים, הוא לא ממציא, אלא מחזיר לשתת הראשונים, כמו שראינו, כתוב בטור. הטור כך נקט. אז נשאר הדבר במחלוקת, מה עושים בחטא. סיף, ולא איך יותר.
מה כבר השליש
בשני שליש? כלומר, הוא בא לתת לך שיעור שלא תהיה כמו רבי, סליחה, לא תהיה כמו רב, שאמר לו תולה צריכת. אז כמה אתה מעריך? אם תכפיל את הדלת פי שתיים מהחטא, החטא אתה קורא את הרגיל. דלת יכול פעמיים. איך אז... זהו. סעיף קטן חף. המחשבה, אף אגב נאמרים, הקורא את שמה לא יקרוץ בעיניו, דעתם הקיצורים מזה לצורת ואחרים, מתאים לכוונה, אבל אחרי מזה לצורת הכוונה. אתה צריך להיות מזרח, צפון, מערב, דרום, כי זה הולך לפי צד ימין, כן? מזרח, צפון,
מערב. מזרח או מזרח? זה צפון פה, זה
הרחומה. אני נראה לי שזה הולך, העיקרון פה זה הימינה. ללכת לכיוון ימין.
לא, אתה מתחיל לי קדימה. אותו דיון שיש
בדולב.
כן.
מתחילים במזרח או
מתחילים בחזית?
בכיוון התפילה.
כן, נכון. ולא יתה הראש מזרח מערב צפון דרום, ואב אחד זה שלום, שתי וערב. רבותיי, נראה בבקשה את השערי תשובה בסעיף קטן חטא.
רגע, אז המשנה ברורה, איך היא נכביר אחד?
כן, אז זה אני רוצה, אז זה בדיוק. אולי קודם כל תבהיר היטב בסעיף קטן ח'.
מה זה חס ושלום שנייה? כאילו צלל?
כן, כן. מה? אין ראייה פה של יש בעיה לעשות צלב, רק נשאר בתפילה. יש בעיה, אתה נראה שאתה מתפלל בצורה כזאת. האם מותר לאדם שתהיה לו מכונית שברולט? יש שם שתי וערב. כך נהגתם באמריקה? אבל יש לך אחר כך בכל המסמכים של המכונית יש לך ציור כזה. מה זה? זה לא נגמר, זה לא נגמר. אבל לי אמרו שזה לא צלב. לי אמרו שזה לא צלב. מה?
כל ספר שכתוב
דגל שוויץ, סכין שוויצרי של הצלב. אבל שם אולי זה כן צלב, כי דגל של שוויץ זה כנראה צלב, אבל שברולט אולי לא. אבל אני לא יודע, מה? השאלה אם כל זה אסור, השאלה אם כל זה אסור לדינה. יש שאלה של משה פיינשטיין על איזה אחד, יש שאלה של משה פיינשטיין משהו מדהים, אני מקווה שאני לא אומר דבר לא נכון, אבל השאלה הייתה שאלה נכונה, אחד שעובד בלמכור צלבים. יש לה מפעל למכור צלבים. האם מותר למכור צלבים? אז אני לא זוכר את השמות. האם רב משה פיינשטיין התיר? אולי רב משה פיינשטיין. מי התיר ומי אסר? זה מי שאמרו, יש מי שהתיר כי לא עובדים לצלב. אז זה לא עבודה זרה. זה קשור לעץ השוח. היישוב עצמונה, תיבנה ותיקודן עצמונה, בגוש קטיף הייתה להם משתלה כנראה. יש עדיין, אבל בזמנו המשתלה הם היו משווקים סוג של אשוח ננסי כזה קטן, לא צריך להפריע, אשוח שרי. והם אחרו את זה לכל העולם, התפרנסו בזה, והשאלה הייתה אם זה מותר אשוח. אז אמרו, אני לא יודע, זה נראה לי לא משנת חסידים הדבר הזה, אבל אמרו זה מותר כי הם לא עובדים לאשוח הגויים, זה לא עבודה זרה. אני אומר שפה אין להביא ראייה, כי מה שכתוב, מה שהמשנה אומר, לא לעשות תנועה של שתי בערב, זה אומר תוך כדי תפילה. זה באמת נראה דבר מגונה, שאדם תוך כדי התפילה,
זה התנועה שהם
עושים. בדיוק, בדיוק. אם אתם זוכרים, יש לנו מקור נוסף לזה, רבי עקיבא גם מביא את זה בסימנים הקרובים, לגבי נשיאת כפיים והרמת כפיים. שהיום הכהנים נושאים כפיהם והפסיקו לפרוס כפיהם. גם זאת הייתה עבודה, לפרוס כפיים.
לפרוס כפיים זה לבית הגרנות.
לא, זה לא, זה פורס על הגרנות בסמך. כן, אבל יש פריסת כפיים כמו ידי משה. ומשה רבנו בסרט המכות, אז הוא פורס כפיו בשמיים. כבר אין את זה, הכהנים ככה, ככה עושים. אבל מה עם פריסת כפיים? אז רבי עקיבא כותב שמאז שהערבים, הישמעאלים, השתמשו בזה, אנחנו הפסקנו.
תראה, אנחנו שדמנו להם.
כן.
למה? אין עבודה זרה בזה, מה
הבעיה? אז זהו, אני רוצה להראות, זה לא קשור לעבודה זרה. עצם זה זה מעשה של גויים, זה שהאסלאם הוא לא עבודה זרה, זה לא אומר שאין לך הסתייגות מזה. אני הייתי, היה לי מפגש שבוע שעבר עם הקאדי, איאד זחאלקה, הקאדי של ירושלים. נפגשנו, לא יודע למה הוא צד אותי מכל הדיינים, צד אותי יחיד שהוא רוצה לדבר איתי. ואיתו היה אקדי דוקן עטאונה, אקדי של באר שבע. אין לו שיחה חברית. אז הם מתרבים, עכשיו יש לי ממש קדי חבר שלי. אז הייתה בנו שיחה תיאולוגית.
של צורבחר.
היית צריך לדבר איתו, אז לא חשבתי על זה שאפשר לטפל בנושאים נוספים.
לא, היום בשבת בבוקר בשעה 4 זה היה משהו מחריץ.
אני אפנה לקדי יד זחאלקה. ידידי, הקדי יד זחאלקה.
זה פתאום נקטע ככה במכה אחת. זה לא...
שאלתי אותו, תגיד לי, זה שאתה קדי מטעם מדינת ישראל, האם זה אומר שאתה קדי מודרני אסלאם? אז הוא אמר לו, אנחנו במיינסטרים של האסלאם. לא, אז למה אני אומר לכם את זה? כי אני שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד לי, תשמע. זאת אומרת, הוא התחיל איזה ויכוח תיאולוגי. הוא אומר לי בסוף, תגיד, למה אנחנו לא מסתדרים בינינו? הרי אתם החרדים, הייתי עם הכובע, כן? אבל אתם החרדים, אתם לא דתיים לאומיים. אתם אכפת לכם רק המצוות. הטריטוריה לא חשובה לכם, גם לנו לא חשוב. אז למה לא נהיה בני ברית, החרדים והמוסלמים? למען האמונה. אמרתי, תשמע, אתה ישר שואל דוגרי ללב, אתה רוצה תשובה? אנחנו לא מאמינים לערבים. אומר הקדי, אתה הונה, וואלה, גם אני לא מאמין לערבים. רגע, סוף ספרייה, אז הוא ירד. אמרתי לו, תגיד, אני אשאל אותך שאלה, תגיד, זה נכון? כתוב בקוזרי, לא אמרתי לו בקוזרי, כתוב בקוזרי שגן עדן של המוסלמים הוא גשמי. אמרתי לו, תגיד לי, זה נכון הדבר הזה? שמי שזוכה לחיי נצח זה הולך עם אוכל ושבע עלמות? אמרתי לו, זה נכון? אמר לי, זה נכון. הוא אומר, תוריד את הראש. אמרתי, תגיד, איך אתה עושה דבר כזה? אמרתי, תראה, הקדוש ברוך הוא נצחי, אז חייב להיות שהבריאה תהיה נצחית. אז אין ברירה, אין מנוס, היה להגיד שאנחנו נהיה בעולם הזה לתמיד. אומר לו הקדי אל הטאונה, הוא הבינו איך חריף, אומר לו, תגיד לי, מה נעשה פה כל הזמן? זה לא משעמם. כופר! מוסלמי כופר. זה לא משעמם. מה נעשה פה? מה אפשר לעשות פה? בלי סוף בעולם הזה, מה? אתה נגמור לקרוא את כל החומר, את כל הספרים, מה אתה עושה עוד? גבר זה, אני הייתי לעשות ממנו. טוב,
זה... יד שמה... היום עושים טבעות לנשים עם וכתוב עליהם שמה ישראל השם אלוקינו נותן השם אחד.
מה אתה אומר?
בחוץ
לארץ.
ואיך תיכנס לשירותים?
זה אני שואל.
לא יכולה.
איך הם כותבים השם?
זה פסוק.
הם לא
כותבים
את כל השירותים
מה?
רבותיי, תראו את שערי תשובה סעיף קטן ח', נסיים את העניין הזה. כל זה הגענו דרך השתי וערב, ורציתי להוכיח מהדברים הללו שגם, כמו שהתכוונתי לומר, שגם אפילו האסלאם, שהם, זה לא עבודה זרה, אבל אסור לשלב את צורות העבודה שלהם בתפילה. אני אומר נפקמינה, נפקמינה לדינה, אני צריך עוד לשבת על זה, אבל הקדים כשהם מדברים בציבור אז הם אומרים בשם השם הרחמן והרחום, הם מתחילים ככה, מתחיל הזדעזענו, הם מתחילים בסם אללה הרחמן הרחים. אז אחד הקדי, זה באמת ידיד שלי, קדי וואלה ברח לי השם שלו הקדי של הדרוזים, נו, הקדי הראשי של הדרוזים, ברח לי השם שלו, אבוריש, הקדי אבוריש, קדי אבוריש, שייח אבוריש, שייח אבוריש, הוא שם לב שאנחנו הזדעזענו, שאומר בסם אללה לרחמן הרחים. אז הוא אמר שבאסלאם אם אתה לא מזכיר שם שמיים אז אין סייעתא דשמיא לכל מה שתגיד. קיצור, אתה אומר בעזרת השם ואז שקר, אין סייעתא דשמיא, ככה אתה רוצה להגיד תמיד. אז הוא סיפר שיש רב אחד שגם הוא אומר, כשהוא איתם הוא אומר בסם אללה לרחמן הרחים. אני חושב שאסור לעשות את זה, לפי מה שכתוב פה אסור לעשות את הדבר הזה, אפילו אם זה לא עבודה זרה. אנחנו לא מאמצים את צורות האמונה של הגויים, גם אם זה לא פסול אצלם. אז אנחנו לא, זה שלנו.
כמו שאתה
משנה
דברים, גם פעם
הכהנים
היו
עושים
ככה,
אז זה הפוך, תראה איפה הגענו, שבגלל שהם עושים את זה אפילו שזה משלנו אנחנו לא, הבנתי.
לא, הוא אומר את זה, אתה לא נגיד בעזרת השם,
בשם השם הרחמן והרחום לא, אי אפשר להגיד בשם השם הרחמן והרחום לא. שערי תשובה עיין חטא עיין בריתם ובשלמי ציבור בשם ספר שתי ידות. שתי ידות זה ספר מדהים, מעניין, זה של רבנו משה דלונזנו, המערם דלונזנו, שהיה מקובל גדול, אבל גם פוסק, תראו מה הוא מביא, העריך בזה, שאין לקרותה בדגש. מה הוא מתכוון לו בדגש? מה הבאתם בין זה? לא, זה לא דגש, זה להפסיק. דמשמע די, אחד די, כמו די מחסורו, אלא רפויה. אז מה ההבדל? אז אחד, הוא מתכוון להגיד אחד.
אומרים אחד די, אומרים את האו.
זה נקרא עם דגש, ומה זה בלי דגש?
אחד
אז איך תאריך? אז הוא בא להגיד, אל תאריך, אל תאריך בתגושה, תאריך בלא תגושה. אם אתה מאריך בדלת, ככה אני מבין אותו, אם אתה מאריך בדלת תגושה, תגיד לך ד. לא, תאריך בדלת לא תגושה, מה נשאר לך? ודאי, ודאי. לא, ודאי, אני חושב שהוא ידע את זה. הוא ודאי נשמע אחד או אשמח כמו ואיחד יתרו, ולא כי הם מצוות ייחוד השם. אתם שומעים איזה פחד? אה, בדלת, הוא אומר ככה, אם אתה אומר אחד ב... זה אשמח, שמע יצא השם עדכנו השם, השם משמח אותי, השם משמח אותך אחי, כמו שאומרים היום, השם משמח אותך. טוב, אז זה לפי הפשט, הפשט זה יותר ואיחד זה שמח, התחלתי תמיד שמח. ולא כי המזלת ייחוד השם, ייחוד השם להגיד שהוא אחד, לא להגיד שהוא משמח אותנו. יפה מאוד. טוב, ברוכים תהיו. וכולם התפללו?
אני לא.
התפללת אברהם?
כן.
זהו.
תראה התפלל.
אברהם, אתה התפללת?